זו הזדמנות מיוחדת להבין מה עושים כשמתקינים פרוכת ולמה מתקינים פרוכת. אני אומר ברשותכם לשם ייחוד, לשם ייחוד קודשו ברכבו שכינתה. התחילו ורחימו, רחימו ותחילו. להדש עם אותיות ואותהה ואותווה ואותהה ביחודה שלים בשם כל ישראל. הנה אנוכי בא לקיים מצוות חכמנו זיכרונם לברכה. שתקנו להניח ולפרוס פרוכת מעל ארון הקודש. זכר למקדש שכתוב בו והבדילה פרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. והרי אני מכוון בזה על דעת כל חכמי ישראל וכל הטעמים שכתבו בעניין הנחת הפרוכת. והיא רצון שיזכנו הקדוש ברוך הוא לתקן מצווה זו, שוש מצווה זו במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ויזכנו השם יתברך בקרוב לראות בבניין בית המקדש ובפריסת הפרוכת מעל הכניסה לקודש הקודשים. וינועם, אדוני. זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. עכשיו נזכיר, הזכרנו בלשם ייחוד, שבבית המקדש הייתה פרוכת, וזו מצוות עשה מהתורה. הקדוש ברוך הוא ציווה, קראנו את זה בשבתות האחרונות, ועשית פרוכת, תכלת וארגמן, יש פה תכלת? יש, כן, זה תכלת. וארגמן ותולעת שני, ושש ועיזים, יש בערך, כן. זה בסדר, משה? עכשיו צריך להבין, וזה ההזדמנות היום, רבותיי, להסביר, ואם כתוצאה מכך, לא, אל תניחו לידי מכשירים מסוכנים. כן. ואם כתוצאה מכך, יתחזקו עוד בתי כנסת, להניח פרוכות, ופרוכות גם מפוארות, שזה גם מצווה, זה אלי וענבהו, אז זה יהיה שכרנו. מפני, אני אומר את זה, מפני שאני מסתובב בהרבה ערים ומקומות ובתי כנסת, ולצערנו לאחרונה, הלאה נסיגה גדולה בנושא הזה, מחוסר מודעות, יש אנשים שמשקיעים בעיצוב של היכל מפואר, זה יפה כשל עצמו, זה טוב, זה גם מצווה, ורוצים להשאיר את ההיכל, סלחו לי על הביטוי, ערום. זה אסור וזה פגם חמור מאוד מאוד. כאן הפרוכת הזאת מה שידוע לי, נתרמה בשביל לא נשמת, איזו אישה צדקת, שכנראה הפטירה שלה זה בדיוק מחר, הלורינה בת אסתר, זכתה, ויש עניין גם, כמובן בפוסקים, הרבה מאוד בספרי ההלכה יש על עניין הפרוכת שבבית הכנסת, ולתרום לעילוי נשמת איזו אישה. והסיבה היא כבר אנחנו יודעים, מפני שהצניעות נמסרה בידי האישה. מילנו גדולה משרה ממנו, ואמרו אליו, היש שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. זכות זה שהייתה באוהל, העמידה, אמרה אומרת, שלשלת של נביאים וצדיקים ולסוף. כך אנחנו רואים במגילת אסתר, אצל אסתר המלכה, שהייתה נסתרת, כשמה כן היא, צנועה הייתה, ולא רצתה. ובגיע, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. ולא עוד, אלא תראה במגילת אסתר, כתוב שם יש, ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה, תראה איזה מנגינות, ובגיע תור, מה קרה? אמרה אומרת, כל נערה שהייתה באה לאחשוורוש, יואו, כמה היו מקיפות אותה, איזה רייטינג, איזה צלמים, שמעת מר קשי? היו מביאים צלמים, קוסמטיקאית, פדיקור, מניקור, מה יש עוד לציפורניים של הרגליים? קורקור. וכל מיני. וכולם היו הבנות משתוללות. מצטעצעות. אבל כשהגיע התור אסתר בת אביחיל, איך כתוב שם? הגיע התור אסתר בת אביחיל, במהירות, ובגיע התור אסתר בת אביחיל, עוד מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, אז כבר המנגינה הולכת יותר מהר. מה קרה? אומרת הגמרא, שאסתר לא רצתה. בעל כורחה הלכה לביתו של אחשוורוש. ואם לא שמרדכי ציווה עליה, לא הייתה הולכת. ולא עוד אלא. אנחנו רואים בזוהר הקדוש פרשת כי תצא. בעמוד הראשון של פרשת כי תצא. כתוב שם, על הפסוק יוציא שם רע על בתולת ישראל, אומר הזוהר, אוי לו למי שחושב שאסתר עצמה הייתה בביתו של אחשוורוש. מי שאומר כן, כך אומר רבי שמעון, חס ושלום מקלל אותו, אומר מוציא שם רע, אלא היא שלחה את השדה במקומה. זאת השדה, כל אחד מאיתנו יש לו יצר טוב ויצר רע. יצר טוב זה המלאך ממתת, ויצר הרע זה סמכמם. אז היא הצליחה אסתר במעשים שלה לשלוף את היצר הרע ממנה. איך אנחנו אומרים, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מה זה לבבך? המשנה אומרת לשני יצריך, יצר טוב ויצר רע. מה פירוש, איך אני אוהב את השם ויצר רע? כן. אתה תישן בשביל שיהיה לך כוח ושכל צלול לעבוד את השם. אתה תאכל שיהיה לך כוח ללמוד תורה. זה נקרא יצר הרע. יצר הרע הוא, איך קוראים לזה? המנוע, הברומטר של הגוף. איך קוראים לזה? תמצא איזה הגדרה. השעון הביולוגי. בסדר? אני רק שכחתי להשק את הרוח. אז זה היה העניין של וכל לבבך. דוד המלך, איך אמר? וליבי חלל בקרבי. מה זה חלל? הוא הרג את היצר הרע שלו. והוא שאיבד אותו לעבודת השם. זה מה שעשה דוד המלך. אז זה מה שהיה עם אסתר. מה הייתה עושה? שלפה את היצר הרע מתוכה, והיה דמות שדה. והחשבירוש היה לו שדה, הוא חשב שזו אסתר. אלא מאי? הפעם האחרונה, כאשר נגזרה הגזרה במרדכי, זעק זעקה גדולה ומרה, הוא שולח אותה, אחר כך מה היא אומרת לו? ובכן, אבוא אל המלך אשר לא חדת. הפעם אני לא שולחת את השדה. הפעם אני צריכה בעצמי ללכת. וכאשר עבדתי, עבדתי. אבל לא נגע בה. תותמה, לא נגע בה. אז אתה אוכל, משלה, יש שאלה, הרי זה היה יום טוב. הרי מתי היה הסיפור עם המן? יום ראשון של פסח ויום שני של פסח. בחוץ לארץ עושים יומיים. ואסתר המלכה זה היה יום טוב שלה, והיא הייתה צריכה לבשל לשניהם. אז ששאלו איך, הרי אני אסור לי לבשל לגוי ביום טוב. אבל כאן זה אחשוורוש, זה נקרא כביכול, בעלה. זה מלך. וגם היה פה הצלה של עם ישראל. ואצל המן, אז את המן איך היא מאכילה? כתוב בפסוק, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ואם צמא, השקהו מים. ולא ידע כי בנפשו, כי גחלים, אתה חוטא על ראשו. אז היא קיבלה לשם שמיים, שזה מרדכי התיר לה. ללכת לבשל, להכין, לאחשוורוש וכל מה שהיה צריך. והיא נתנה להם. יש אומרים לא, היא לא בשלה. היא נתנה פקודות. היא הייתה יודעת כמה קינמון, כמה ג'ינג'ר, כמה, כן, כמה כל מיני תבלינים, וגודל הבשר, ומלח, וכן מלח, ולא מלח, ועוד ועוד ועוד. והם המשרתות, הגויות היו עושות, זה שהם יאכלו. היא אכלה לה חלבי, אכלה פרווה. לא זה. הרי יש מצווה לאכול בפורים גם מיני זרעונים. מה זה זרעונים? כל מיני, פיצוחים, בקיצור, כמו חומוס, עדשים, כל מיני כליות שקולים במחוות, מינים מינים. התימנים קוראים לזה ג'עלה. הבנת? אז למה? כי מה יאכלים שם בבית של אחשוורוש? מה יאכלו בשר שם? לא, ותמיד אסתר הייתה שם? לא תמיד. אז אכלו דברים שאין בהם איסור. וכך כתוב, תפתח ספר דניאל, בפרק א', למען לא יתגאל בפתבג המלך. פת, בג. פת זה לחם, בג זה גבינה. אז דניאל אכל רק זרעונים. נבוכדנצר כעס עליו, הוא צריך אותו, הוא היה המזכיר הראשי שלו. הוא היה כמו שר החוץ. למעשה הוא היה ראש הממשלה, שר החוץ, שר הפנים ושר הביטחון ביחד, הכל. היה בידו. נבוכדנצר לא היה עושה כלום. והפסוק אומר שהוא אחרי שבועיים שלושה אמר זה, מה זה דיאטה עושה לי צמחונות, טבעונות. ראה פניהם יפים ונעים. יותר מכולם. לכן אנחנו אוכלים, גם מוסיפים ביום הזה את העניין. עכשיו נדבר על הנושא הזה של הפרוכת, שזה עניין גדול מאוד רבותיי. זכרנו לשם יהוד את הפסוק, זה בספר שמות, פרשת ויקהל, והבדיל הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. אני אפתח בדברי הרמב"ן נחמני, הוא כותב דברים מדהימים. הרמב"ן אומר על הפסוק ולא יבואו לראות כבלה את הקודש. אתם יודעים מה כתוב אחרי זה, השם ירחם. מה זה לא יבואו לראות? מי? הלוויים. צריך לדעת בבית המקדש, או יותר נכון במשכן שהיה ב-40 שנה שהיו במדבר סיני, אז הכהנים הם היו נושאים את הארון. בכתף, כעבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. הם נושאים בכתפיים. והם את כל הכלים. אבל לכל כלי היה פרוכת כיסוי. לא רק לארון הקודש. ארון הברית היה לו מפה. כיסוי. וכן המנורה היה לה כיסוי. מתי? כשהיו נוסעים ומטלטלים בדרך, אז לא היו לוקחים את זה מגולה. למה? פסוק אומר, שאם הלוויים יבואו, כי מי היה מרים? הלוויים היו מרימים. אבל הכהנים היו באים מכסים. הכהנים רק את ארון הברית לקחו. שאר הכלים זה היה עבודה של הלוויים. אם הלוויים יבואו ויראו את הכלים מגולים, היו מתים. ולא יבואו לראות, כי בלה את הקודש ומתו. אומר הרמב"ן, למה זה? הוא אומר גם על ארון קודש שלנו. כבוד יושב הקירובים, ככה הוא קורא לו, הקדוש ברוך הוא, נקרא יושב הקירובים, נמצא על ארון קודש. ואם אני מגלה את זה, זה חוצפה. זה לא יפה. אז תראו כמה זה חמור שלא עושים פרוכת לארון קודש. הרי חס ושלום, ביום תשעה באב, מסירים את זה. כתוב בקינה, במקום מפה יפה וחסר צעיפה. ואם חס ושלום, הרב של המקום הולך לעולמו, אז מסירים את הפרוכת, לאות אבל. למה? זה צער. להראות, היה לנו, כבר לא אומרת, במסכת תענית, דבר קדוש היה לנו והתבזה, זה הספר תורה. שהיה איזה צרה שלא תבוא ולא תהיה. אז היו מוצאים ספר תורה לרחובה של העיר. מוצאים את התיבה שעליה הספר תורה. אז, בזמנם, התיבה שהיו קוראים בה בתורה, היא הייתה מטלטלת. זה לא כמו פה קבוע. אותה תיבה שעליה נמצאים הספרי תורה כרגע בפנים, הייתה מוזזת עם גלגלים או באיזה צורה שהיא. לוקחים אותה עם הספרי תורה שעליה, מסמים אותה באמצע הרחוב, וכולם היו בוכים. ואומרים, דבר צנוע היה לנו, והתבזה בעוונותינו. כך היו עושים. אז, מכאן ראינו שספר תורה וארון קודש, שורה עליו הקדוש ברוך הוא. מרו זהרו הלוויים לראות, עד שהכהנים יניחו הפרוכת. כי אז, תראה, הכבוד בחביון עוזו, וישוב אל מקומו. מה הפירוש? שאם אתה מסיר את הפרוכת, אז חס ושלום מסתלק האור. באותו רגע. אבל כשאתה שם את הפרוכת, אז בא אור השכינה, ויושב בין הפרוכת לארון. אבל כשאתה מגלה, אז חס ושלום האור מסתלק. כי האור צריך כיסוי. לא, אני פותח לצורך, זה משהו אחר. זה משהו אחר לצורך. למשל, לדוגמה, יש לנו במסכת מגילה, בסוף המסכת, דף למד ב', גמרא אומרת שם, האוחז ספר תורה ערום, נקבר ערום. שואלת הגמרא, מה זה נקבר ערום? מי קובר בן אדם ערום, חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה. עוטפים אותו בתכריכים. שיבה הגמרא ערום בלא מצווה. בזמן, בלא אותה מצווה. אז שאלו שם המפרשים, מה העניין? כי אסור לגוע בספר תורה, וכן צריכים גם להזהיר את הציבור. שעולים לתורה, אז הספר תורה פתוח. אסור לי לגוע בגביל, בקלף של הספר תורה. ואיך אני עושה? מחילה. אז איך אני עושה? אני רוצה לגלול, אסור לגלול בידיים. ולא משנה מה הידיים שלך נקיות או טהורות, טבלת ב-400 שעה. לא מועיל. אז מה עושים? יש מפה, לכן תמיד לוקחים מטפחת, ועם המטפחת גוללים. או במקל, בעמוד, שיש למטה בגלגלת הזאת היום מגלגלים. אבל עכשיו אם אני רוצה כעת להוציא את הספר תורה ולגלול אותו. לא שעת הקריאה. עכשיו בלילה. מותר לי, לצורך הספר תורה, או צריך תיקון. או התפר נפרם, מה אני רוצה לתפור אותו. מותר. לא צריך לשים כפפות ולא צריך כלום, כי זה לצורך וזה לא בשעת הקריאה. אבל משעת הקריאה, לדוגמה זה קורה הרבה, פותחים את ההיכל, מסירים את הפרוכת, ואז פותחים את הספר תורה, מחר למשל, יום חמישי, צריכים לקרוא פרשת ויקרא, נכון? תום רואים שזה פתוח, ופרשת ויקהל, אסור לי לגלול את זה בידיים. עכשיו אם אני רואה את זה, אני יכול לגלול בידיים. לפני התפילה אם אני רואה את זה, אני יכול לגלול בידיים. אבל בשעת פתיחת ההיכל, שאז מתגלה האור, ויוצא החוצה ובוקע, זו שעה נפלאה מאוד, אסור. האור שורה על הספר תורה. אז אסור לי לגוע בו בידיים. אני צריך מטפחת. ואז באמת סיפור, לפעמים זה פתוח, נמצא בכלל במקום אחר. לדוגמה, יש בהלכה, בית הכנסת שיש להם רק ספר תורה אחד. שאר הספר התורה לא טובים. ורק ספר תורה אחד. עכשיו בשמחת תורה צריך לקרוא שלושה ספרי תורה. הוא גמר חתן תורה, זה סוף וזאת הברכה. יש בספר תורה 248 עמודים. אתה יודע מה זה לגלול את זה מהסוף להתחלה, בפרט אצלנו שזה בתוך תיק, זה קשה מאוד. אז מה עושים? לוקח מטפחת או תלית, מוציא את כל הספר תורה שהוא עטוף מתוך הנרתיק, משכיב אותו על שולחן פרוס במפה ותלית, ונזהרים לא לגוע בקלף בשום פנים ואופן, אלא בעמודים. אחד עומד מפה ואחד מפה, ומגלגל. מגלגל מי וזאת הברכה עד בראשית. ואחר כך שוב פעם צריך להיזהר לא לגוע בידיים, לקחת אותו ולעטוף אותו ולהכניס אותו לתוך התיק. עכשיו גם דבר אחד צריך מאוד להיזהר שמכניסים לתיק, להכניס אותו, לתקוע אותו טוב, שלמטה החוד העמוד יושב בדיוק במקום שלו. אם הוא לא יושב במושב, הוא יוצא חס ושלום, כמה פעמים קרה שחס ושלום נפל. ואני אספר לכם מעשה, שמעתי מאבא שהייתי ילד, עשה לי המון המון בראש. ברגע הזה נזכרתי פשוט. היה מעשה בעיר בגדד. שם היו הרבה ספרי תורה. היה בית הכנסת הגדול, איפה שדרש רבי יוסף חיים, היו 400 ספרי תורה. שמת אומר איפה הניח אותם, איפה יש היכל, היה שבעה היכלות. היה בצורת שתיים מפה, שתיים מפה, ושלוש באמצע. והיכלות היו ענקיות, בפנים היו ספרי תורה, וספרי תורה שלהם היו גבוהים יותר משלנו, ענקיים. והיה שם איזה יהודי אחד שהיה קבוע שם בתפילה, פלל אצל רבי יוסף חיים. והיה אפילו אחד הגבאים שם, שהיה משרת לפני ולפנים, בקדושה, בטהרה, משהו, פלא. והוא עליו השלום, בחצי ימיו הלך לעולמו, והשאיר יתומים. המצב הכלכלי לא היה קשה, אבל הנפשי והחיסרון של היתמות היה נורא והיום. האישה הייתה אישה צדקת. מה עשתה האישה? מיד הלכה לאיזה סופר הכי טוב שהיה שם בעיר. שם היו להם סופרים מומחים. ואני אספר לכם מה שאני ראיתי, איך לקוטים ספר תורה. היום אתה יודע, יש לך שולחן אור, שיש לך למטה מנורות, וזכוכית שקופה, והוא שם כתב מלמטה, ועל זה הוא שם את הקלף, ואיזה מכשירים, ואיזה מנורות, ואיזה כלים ושכלולים, והוא שם מוזיקה ברקע. יום אחד פתחנו ספר תורה, 70 שקל בשקל הקודש, כתוב 70 שקל בשקל החדש, במקום הקודש. אתם זוכרים שהיה שקל ישן, שקל חדש? זה היה באותה תקופה, אז הוא כתב שהוא היה סופר את השקלים. והיה סיפור עם אחד סופר, שפתאום בפרשת, אני זוכר את זה הייתי ילד, בפרשת, לא ראה, שמיני, יפה, איך אתה יודע? אז שמה יש את כל הבעלי חיים, החרגול למינו והרבה והסולעם, והיה כתוב שם ואת השלרם. אתה יודע מה זה שלרם? גם בערבית, גם בפרסית, זה הלפת הלבן. אז מהו אמרו לו לסופר, הכל מובן, אבל השלרם, מה עושה פה השלרם? אמר להם, איך אתם יודעים? כל הסודות שלי אתם יודעים? בדיוק, אני קניתי שלרם אותו יום, ואמרתי לגברת, צעקתי לה מהחדר העבודה שלי, תכיני לי שלרם. וכתבתי את זה בספר תורה, שהיא לא תשכח. תמחה את זכר העמלק, מתחת השמיים, לא תשכח. שלרם. זה היה מעשה שהיה. ואני זוכר שחכם עובדיה עליו השלום אמר את זה בדרשה. טוב, זוכר גם את זה. בקיצור הדברים, נחזור לעניין. אז איפה היינו? הלו. עם הספר תורה. אז הוא כתב את הספר תורה, הלכה אליו, אמרה לו, תשמע כמה שאתה רוצה. עכשיו, איך הם היו כותבים? זה אני ראיתי. לא הייתי בבגדד, בחיים לא הייתי בבגדד. פה, הייתי סופר בגדדי, יושב על ספסל, ספסל כזה ארוך, והרגליים שלו עם גרביים על הספסל, הוא נשען, יש לו פה קרית משענת, והקלף של הספר תורה מונח ככה על הרגל שלו. ככה. יושב ככה, ועם הקולמוס כותב. גומר שורה, עוד שורה, עוד שורה. בחצי שעה גומר עמוד. ואיזה מהירות. דק, דק. ככה היה כותב. עכשיו, אחרי שעה, שעתיים, קם רגע, עושה איזה סיבוב בחצר, מסתכל, היונות הגיעו, יש איזה משהו מכתב בדואר, אולי כל חצי שעה מגיע, הדואר עובד מהר, אתם יודעים, בקצב מהיר. וגרה וכותב ספרי תורה. אז היא הלכה אליו, אמרה, שמע, אני רוצה ספר תורה, הקלף הכי טוב, והכל שיהיה כמו שצריך, סידר לה. מתי? עכשיו, הפטירה שלו הייתה בדיוק מוצאי שמחת תורה של האיש הזה. אז היא הכניסה את הספר תורה, אמרה, תכניס ערב שמחת תורה. יש בהלכה מובה שהיו מביאים ספר תורה שמכניסים, המחנה אפרים כותב, ביום חג השבועות, ושכתבו גם ביום שמחת תורה, היו מכניסים ספר תורה חדש לבית הכנסת. ועושים יחד עם שמחת התורה. אז אמרו שמחת תורה. עכשיו הייתה שם קבוצה של משפחות, היו חמולות שם. הייתה איזו חמולה אחת, שהם היה להם כמה ספרי תורה בבית הכנסת, שהקדישו בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה, וכל שנה היה חתן תורה, שזה הספר תורה הכי מובחר צריך להיות, וזאת הברכה, כל הפוסקים כותבים שיוציאו למה, בגלל שבו מסיימים את התורה, בגלל שבו יש הכי הרבה קוראים. איזה יום שהכי הרבה קוראים בתורה יש? זה יום שמחת תורה. עולים, ילדים, מבוגרים, ילדים זקנים, זקנים ילדים, יש כל מיני כאלה. כן, יש ילד שהוא זקן, ויש זקן שהוא ילד. יש כל מיני. קיצור, אז צריך שיהיה ספר תורה מובחר. אז היא מאוד ביקשה שהספר תורה הזה, כי הוא היה באמת משהו מיוחד, פרפקט. ועשו לו נרתיק כסף עם ריבונים יפים, והכל מצורצה, והכל הכי מפואר, זה דיוון והוא. אז הלכו לאיש הזה ואמרו לו, תשמע, תוותר. תן לאישה הזאת שהספר תורה השנה זה פעם ראשונה שהוא יצא, יקראו בו. לא מוותר, אמר. אלים היה. אמרו לו, יא חביבי, אתה כבר 10 שנים, 15 שנה, חלס, שנה אחת, וזה יום הפטירה שלו. והוא, היתום שלה, גדל, הוא היה בחור בן 16-17, הבחור שלה. והשאיר את זה, הוא השאיר את זה 12 ילדים. אז תן לו, הוא ייקח את הספר תורה, והוא ישים אותו על הטבע, וגם יעלה עלייה, נעשה לו השכבה. לא הסכים. לא הסכים. ומה ששלחו לו, וזה הזמין אותו לגאון רבי יוסף חיים, ניסה לרקח אותו, אמר לו, לא, לא מוכן. לא, בסדר. תשאירו אותו. צויה, זה אומר את זה, תוציאו, מפתיר. טוב, מסכנה אישה, הורדה דמעות קצת על מנה, וזה הצטערה, אבל אמר לרבי יוסף, האם מפתיר זה גם טוב, אל תדאגי. והקדוש ברוך הוא יגמור לטובה. ותשמעו מה היה ההמשך. אז הוא הגיע יום התפילה, שמחת תורה, היו איזה 5,000 איש בבית הכנסת. שם בית הכנסת הזה, בית הכנסת הגדול, זה נקרא בגמרא, בקנישתא דשף ויתיב בנהר דעה. שמואל האמורה היה דורש שם. זה בית הכנסת לא תקרא, כי אי אפשר לבנות מבנה כזה ענק, פרט הבגדדים, כנראה לא מבינים כל כך בבניין, אז לא יכולים לבנות כזה בניין, אז בנו כותלים ענקיים, כן היה, ולמעלה היו קורות. אז מה עושים נגד גשם או נגד זה? אז שם היה היכלות, היכלות זה היה כמו גומחות כאלה, שהיו יכולים לשבת 30 איש בכל היכל, יושבים בצורת חטא. אז 7 היכלות כאלה, תעשה חשבון, כל היכל 30 איש, אז כבר יש לך 210 פלוס, אחר כך בטבע, הטבע כן הייתה מקורת, וסביב הטבע גם היו ספסלים, בטבע עצמה ישבו גם 30 איש, כל נכבדי הקהל והרבנים, אז כבר אתה מדלל אוכלוסין. אחרי זה, מה היה בהמשך? היו מחצלות, מחצלת. והיו פורסים את זה, ותראה רבי יוסף חיים דן לגבי שבת, אם מותר לפרוס מחצלת, איזה אוהל בשבת. אז הוא מביא שכיוון שפרוס חלק, אז השמש היה הולך כל פעם, הוא הולך לפי שעון השמש. שמש הגיע לכאן, אז הוא פורס מכאן. שמש הגיע לשמה, פורס שמה. וכך היו עושים שיהיה אוויר, יהיה פתוח. טוב, ססוק, היו, ככה היו שמה. והיו נברשות, אז לא היה חשמל עדיין, אבל יש בהם כוסות של שמן, ואיזה נרות דולקות, יפהפיות, מפוארות, וכלי זכוכית מיוחדים, הכל כמו שצריך. הגיע היום שמחת תורה, וזה האיש הזה, הוא היה עבדאי כזה גבוה, גמר אדם, 2 מטר וזה, כמעט היה מתחרה עם ההוא, איך קראו לו? אולסי, אולסי, אני זוכר אותו. איפה הוא עוד? היי? טוב, גם אתה, ברוך השם, טוב שאנחנו לא יודעים. בקיצור, היה כזה גבוה, ענק כזה, אבל שמן עבדאי. טוב, זה, פתחו את ההיכל, עשו מי שברך, עשו ברשמי הכל, זה לקחת הספר תורה. עכשיו, מה הוא עשה? הוא הזיק את הספר תורה עם שתי הידיים, כפות הידיים, כפות ידיים גדולות, בהתאם. אז הוא תפס את הספר תורה מלמטה. היתר כלל, מחזיקים יד פה, יד פה, או יד ימין, יד שמאל, או יד אחת מלמטה, ויד אחת לקדם ביטחון, ויד אחת מלמעלה, ימין תמיד למעלה. זה עשה ככה בשתי הידיים. ועלה, והוא צעד, והם היו שרים, שמחונה, שמחונה, וכולי. האמת לא שרנו בשביל הפרוכת, זה לקראת הפתיחת האחד, תזכירו לנו. השיר הזה, צריך לשיר, זה שמחה גדולה. קיצור, הוא שר, הוא הגיע לטבע, אז הוא רצה, הסתכל רע בזווית העין את ההוא הילד, איך שהוא, ההוא לוקח את הספר של המפטיר, ספר שלו זה המפטיר, יענו, הנה אני ניצחתי, אני פה, זה עבדי, אני עושה, הרים את הספר תורה, עוד, והוא עלה את המדרגות של הטבע, ובום, נתקע בנברשות של השמן זית. והוא היה לבוש חליפה לבנה, ואיזה פפיון, והכל נשפח, והספר תורה נפסל, השם ישמור, בצבחה הייתה בבית הכנסת, ומעזרת נשים עוד יותר. ראו את זה, הזדעזעו. חס ושלום, הספר תורה לא נפל, אבל מה שקרה, נשפח, השמן והמים, מה שהיה, הכל על הספר תורה. והוא כולו היה, וטובל בשמן גופו, כולו, כף רגל ועד ראש, עם הפחם שירד מהזה. ויאללה, לקחו אותו משם, עכשיו שלא יחליקו שם, איזה סיפור. לא היה אז נייר סופג, בגדדים יש שם אז לפני 100 שנה, איפה יש להם זה? היה סיפור שלם, ונהיה מופת גדול, מיד לקחו את הספר תורה של היתום הזה, גללו אותו, לבזות הברכה, והוא עלה בו וקראו וראו זה אות משמיים. אז רואים שצריך זכות. לכן אמרו, מה זה אמרו? הזוהר הקדוש אומר, הכל תלוי במזל ואפילו ספר תורה שבהיכל. אז עכשיו אני חוזר לדברי הרמב"ן, הוא אומר, תראה את גאון עוזו. מסכת מגילה הגמרא אומרת, רבה אמר, בהתחלה חשבתי, היי פריסה, הוא מדבר על הפרוכת. שהשאלה כעת עם הפרוכת הזאת, שמונחת מעל ארון קודש, מותר לי להשתמש בה תשמיש אחר, מה זה תשמיש אחר? נגיד, אני בונה סוכה בחצר של בית הכנסת, אני רוצה שהסוכה תהיה יפה, אני אקח את הפרוכת, אני אתלה שם על הסוכה, מה עושים בסוכה? אוכלים שותים. אז אני כאילו מוריד את זה מקדושה, זה קדושה של ארון קודש, לקדושה אחרת. או, למשל, יש חתן וכלה, באו, אז הכלה בעזרת נשים בבית הכנסת, בסדר, אבל החתן פה יושב, צריכים לפרוס לו פרוכת, שידעו שזה חתן, היום איפה? היום בעוונות הרבים. תראה, הרב כנסת הגדולה כותב, מנהג ירושלים הוא, לפרוס לו פרוכת מעל ראשו, ועוד אחת מאחרי גבו, זה נקרא חופה, ושם הוא יושב בבית הכנסת, ומתפללים בשבת. וכל השבוע איפה? הוא היה מתפלל בבית, ובאים אצלו להתפלל שם. לכן תראה בהלכות של הוידוי כתוב, ולא בבית החתן. מה זה בבית החתן? הוא לא יוצא מהבית, 7 ימים, היו באים כל הזמן, שרים לו ומתפללים איתו, אז זה היה הבית שלו, ושם הסעודים, 3 סעודות, 5 סעודות ביום, כל הזמן אוכלים. לא מפסיקים רגע מלאכול. אז ככה היה, שחתן היה חתן, היום אתה לא מרגיש שזה חתן, לא רואה עליו שהוא חתן. צריך לשים פה איזה זיהוי, איזה תג זיהוי. קיצור, אז זה מה שהיה, אז הוא אומר, הגמרא שם אומרת שהפרוכת הזאת, רבה אמר, אני חשבתי שזה מותר בשימוש. אחרי זה ראיתי שהפרוכת הזאת שמים עליה לפעמים ספרי תורה, מה פירוש? שאנחנו רוצים, כמו שאמרנו מקודם, מוצאים ספר תורה, אז רוצים לגלול אותו. אז מה אני עושה? פורס את הפרוכת, והפרוכת היא מחזיקה את הספר תורה. או לדוגמה, אצל האשכנזים. אשכנזים אין להם תיק לספר תורה. אז התיבה, נגיד שזו התיבה, יש לה מפה, שזה גם פרוכת. ואז לוקחים את הספר תורה, פותחים, הספר תורה, הקלף, יושב איפה? על הפרוכת. אז הפרוכת הזו קדושה. אסור לי להשתמש בה לדבר אחר עכשיו. אני צריך להיזהר. אני פעם ראיתי בזה בתכנסת אחת, תיארתי להם, מה אני אעשה? אסור לשתוק. אם אתה רואה דבר ואתה לא מאיר, אבון עליך, חס ושלום. היה שם, עשו לו פחות ולא יותר. קודם כל, 2 רעות עשו. עשו את המפה הזאת שאמרנו מטפחת לספר תורה, כתבו שמה, ברכו את השם המבורך, וכתוב י' כו' כ', בשביל צריך לכתוב י' כו' כ'. מה זה, סידור כוונות? תכתוב, ברכו את י' המבורך, למה שם השם? אחרי זה, הרי כמה דיונים יש בפסוקים, מה לכתוב פה? תראה, פה עשו בסדר, דבר השם, היי מירושלים, עשו לכתוב את שם השם. או יש כאלה כותבים, שיביתי השם לנגדי תמיד, אז עשו לכתוב את שם השם. למה? כי על צד שזה לא יפרם במשך הזמן, מי יודע מה יהיה עוד 100 שנה. ומי יודע אם ירצו לחבש את זה, או אם חלילה זה נשפח על זה איזה חומר, ואני צריך לנקות. עכשיו יש לי בעיה בלחבש אם יש שם השם השם. וכבר הרמב״ם כתב על אלה שלושים תלית, וכותבים על התלית את הברכה של הציצית. וגם היום מעניין זה קיים. הרמב״ם כתב את זה לפני 850 שנה, וגם היום יש את הבעיה הזאת. והוא כתב שזה אסור. למה? אומר התלית, אז אתה מחבש אותה, אז החוטים שם של הרקמה נקראים, נקרא חוט אחד, אתה מוחק את השם. אז למה להסתבך? מראש, אל תעשה את זה. אז שוב. אז בקיצור, יוצא מפה שבאמת צריך זהירות. אז אומר, עכשיו הפרוכת הזאת, כיוון שלפעמים מניחים עליה את הספר תורה, אז היא נקראת תשמיש קדושה. וצריך להיזהר בה. אז מכאן ראייה שהיה להם פרוכת, הנה, גמרא מפורשת. והתוספות כותבים, וזוהי היריעה שפורסים סביב הארון מבחוץ. יש כאלה שלא רק את הצד הזה, אלא גם את הצדדים היו שם פרוכות. אבל פה למה לא צריך פרוכת? כיוון שיש ציפוי אבן מהצד. אם לא היה את הציפוי אבן מהצד, אלא זה היה הקיר האורגינל של ההיכל, היה צריך גם לא לעשות פרוכת. מה נפקא מינה? יש נפקא מינה גדולה. למשל, אם נגיד שלומדים פה כל היום, לומדים, בנים רעבים, רוצים לאכול משהו, ועם עוגיות ועם צימוקים, כמו בדל שבועות, ללא שענה רבה. אם אין פרוכת, אסור לאכול. שיש פרוכת, מותר. עכשיו, מה עם הצדדים? מישהו פה יושב ורוצה כעת לאכול פה, אז הנה, כאן יש ציפוי לקיר. אם אין ציפוי לקיר, אלא זה כותל אורגינל, צריך לחסות גם את זה. נפקא מינה יש כאלה שיש להם ארונות קודש מעץ. ניידים או מעץ. אז יפה, יש פרוכת בחזית. אבל מה עם הצדדים? צריך להניח שם איזה בילון, איזה פרוכת. סליחה? לא הבנתי. לא, הפורמייקה בטלה לגבי זה. אני צריך ציפוי שיהיה ניכר. לדוגמה, יש להבדיל אלף אלפי הבדלות, צינור של ניקוז שמוריד לכלוך. פעם היו הצינורות חיצוניים, אני לא יודע היום איך זה בדיוק, היום זה יותר פנימיים. הפעם היו חיצוניים בכל הבתים בירושלים, ככה זה היה. אז הייתה בעיה לברך מול זה, או לקרוא ליד זה, כמו שעובר שם לכלוך. אז מה אמרו, מה צריך לעשות? לצפות אותו. אני שהגעתי פעם ראשונה לסנהדריה, לשכונה שלנו, לפני 30 וכמה שנים, 31 שנה. הגעתי לשם, ראיתי דבר, השתוממתי. בית הכנסת, שהוא מתפלים שם יום-יום, וזה היה בית כנסת ערי, היום בנו כבר בית כנסת ענקית יותר. אז אותה בית הכנסת, היה שם מבנה, בניין מגורים, שקומת הקרקע שלו הייתה בית הכנסת, אולם גדול של בית הכנסת, פתאום אני רואה שיש צינור עובר, עובר, יוצא מפה, עובר ונכנס שם. אז אמרתי למישהו, מה זה הצינור הזה? מה נראה לך? בידיע, אמרתי לו, נכון שזה של נו נו נו? אמר לי, כנראה כן, אמרתי לו, אז איך מותר להתפלל? זה כלי של תינופת. זה היה לא רחוק מארון קודש עוד. אז ברוך השם נשמעו הדברים, עליו השלום היה, זה היה גיס של האדמור מוויז'ניץ, עליו השלום, והלכו, אז לקחו לוחות פורמייקה וציפו את זה, משלושת הצדדים, וחיברו את זה, אז ברוך השם הדברים, לכן צריך לשים לב, בכל דבר צריך לשים לב, לדעת איפה יש דבר שהוא לא בסדר. נמשיך עוד, התרומת הדשן, זה היה גדול רבני אשכנז, רבי ישראל איסרליין, כך קראו לו. הוא היה ענק בתורה, ראש ישיבה בגרמניה, בריקנשבורג, והיה הפוסק של כל הדור, באותו דור, לאשכנזים. הוא ראש גדול רבני אשכנז. הוא כותב, אני אקרא לכם מה הוא אומר. אומר שהפרוכת לארון קודש היא חובה והיא צניעות, גם אם הארון קודש מפואר ונאה. ועשו אותו עם כל הציפויים של הדלתות. הנה, גם כאן, זה עונה על השאלה שלך. עכשיו אני כאן נניח שהארון קודש הזה, אני אצפה אותו בעוד איזה ציפוי יפה. אבל זה מחובר לדלת. זה בטל לדלת. עדיין אני חיה בפרוכת. זאת אומרת, לא יצויר שיבוא אדם ויאמר, אתה יודע מה, אני אעשה איזה טפט או איזה פרוכת נאה. ואדביק אותה. זה לא יועיל. כי זה הפך להיות חלק מהדלת. אני צריך, בנוסף לזה, פרוכת. וזה צריך משום צניעות. זה נקרא צניעות. אז זה אומר, אומר שם שזה חובה משום צניעות. גם הרמה והבח, הבית חדש, מגן אברהם, הייתי כולם כתבו, תראה איזה מילים. אין ראוי. שיזונו עיניהם, יזונו, זאת אומרת מזון העיניים, מהאור של הארון קודש. והרי היה אומר ממשה רבנו שהיה לו קרני אור למשה. לא שזה היה כמו שמש מסנבר. זה אור רוחני. אבל מה עשה משה רבנו? שם מסווה על פניו, כדי שלא יראו את הפנים שלו עד באו לדבר איתו. כי אסור להסתכל באור השכינה. אז אנחנו שמים כיסוי שלא לראות את אור השכינה באופן קבוע. גם שולחן שבת. כיוון ששולחן שבת, השכינה באה לשם, אנחנו אומרים, די, סעודתה, די חקל תפוחין קדישין. די, סעודתה, דעתיקה קדישה. די, סעודתה, בצהריים, דמלכה קדישה, זעיר אנפין. אז צריך מפה. והרשל רבי שלמה לוריה כתב שתי מפות. למה שתיים? הוא אומר, הצד שאחרי הסעודה או באמצע הסעודה, המפה התלכלכה, אז היו לוקחים אותה ומנערים אותה ליד האשפה. לדקה אחת אתה משאיר את השולחן ערום. זה עבון. אז על צד שאם הרימו את המפה, יישאר עוד מפה רזרבית, יש מתחתיה. תראה איזה דבר נפלא, איזה דבר עצום. פה תראה גם שבקברי הצדיקים הקבועים, צמין צמין להם גם כן פרוכת. כמו בקבר רחל אמנו עליה השלום. כמו בקבר רבי שמעון בר יוחאי, בצד הספרדי. כמו בקבר יונתן בן עוזיאל. וכן רבי חייא בטבריה. רבי מאיר עליו השלום היה פרוכת, באו אל החדשים מקרוב באו. עשו איזה שיש מצועצע וכו', ואין פרוכת. וזה לא טוב, שם יש עוד בעיה. שאתה מנשק, אסור לנשק אבן. וכתוב בפסוק, ואבן משקית, לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. אז לכן היו עוטפים את זה בפרוכת, ואני מנשק את הפרוכת. מורבי עליו השלום, שהיה הולך לקברי צדיקים, שהם לא כמו מרן רבי יוסף קארו, רבנו הארי, או הרב חידה, אז מה היה עושה? לוקח את שולי הבגד שלו ככה, שם על המצבה, מנשק. ככה היה עושה. שולי הבגד שם, כדי לא לנשק אבן. גם הפסוק אומר, ואבן משקית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי זה דרך להבדיל לגויים, שמשתחווים לאבן. תשאל אותי מה עם הכותל המערבי, זה משהו אחר. כותל המערבי, זה כולם יודעים שהשכינה שורה על הכותל, מה יש לנו עם הכותל? זה לא מקום של לא קבר ולא איזה דבר של בניין של משהו, זה שריד מבית המקדש. וכיוון שמעולם לא זזה השכינה מכותל המערבי, לכן שם זה עניין אחר. אנחנו מנשקים את האבנים, לא צריך לשים איזה כיסוי. פרוכת מרשת? כמה הצפיפות של הרשת. אז זה אותו דבר כמו זה שעושה כיפה עם חורים. אין דבר. אין בעיה. אין בעיה. עיקר שאנשים שיושבים לא רואים את ה... זה שמהצד יראה לא נורא, אבל כולם רואים זה בסדר, אז אין בעיה. אז השדה חמד שואל את השאלה שלך. הוא שאל לגבי לקלוט בסוכה את הפרוכות. הסוכה של בית הכנסת יהיה מותר. והשדה חמד כותב, כיוון שהיו נוהגים כך לעשות, זה נקרא לב בדין מתנה עליהם, שמרגע שהתקנו את הפרוכת, היה תנאי, וידענו שכך נוהגים לעשות. לבית לא. לא לקח. אז אני הייתי איתכם שהייתי באיזה בית הכנסת, ראיתי שם, הם עשו את המטפחת של הספר תורה, ברכו את השם המבורך, ואחר כך את הברכות, י' כ' ו' כ'. אז לא פחות ולא יותר, אני רואה שאחד הגבאים בבית הכנסת, יש לו איזה סטנדר כזה, הוא לקח את זה ושם את זה על הסטנדר שלו, ויש לו שם את הסידור ואת החומש, ולא רק זה, גם את קופסת הטבק וקופסת הסוכריות לילדים. היה חסר רק שיביא את החמין מהבית ישים שם. אמרתי לו, שוהד, אמר לי, זה... אמר החכם שאסור לשים... אמרתי לו, וזה, אתה מוריד את זה לקדושה, א', זה הוקדש לספר תורה. אסור לך להשתמש בזה לשימוש אחר. לחומש אפילו אסור, כי הספר תורה קדושתו יותר גבוהה מקדושת החומש. עכשיו, אסור לי למכור ספר תורה ולקנות חומשים, אבל מותר לי למכור חומשים ולקנות ספר תורה. תמיד לעלות בדרגה, מעלים בקודש ולא מורידים. אז אותו דבר, אז אמרתי לו, זה אסור. מה עושים? תגנוז את זה. ומה לעשות? לא עושים דבר כזה. לפעמים תראו בחנויות, לפעמים הבן אדם לא שם לב, רואה, יוז, דבר מעניין. שמות הקודש, ויש לך זה מרקום. אל תיגע בזה, אל תתקרב לזה. כי זה רק מסובך, רק מסבך. לכן, נזהר מאוד שלא לא לעשות כן. אז נחזור לדברי הגמרא, גם טבע של ספר תורה, כך ראינו שכך עושים. לדברי הגמרא שם, שחס ושלום, הנוגע בספר תורה ערום, אז ערום. אותו דבר גם אמרו הפוסקים, שמשל, אני בא לנשק כעת את הארון קודש, יש כאלה שהם חושבים כך, הם רואים מישהו אחר עושה, הוא מסיט את הפרוכת ונשק את הארון קודש עצמו. לא. אתה פוגע בקדושת הזה. תנשק שהפרוכת עליו. מה הפרוכת לא עושה? זה גם תשמיש קדושה. וזה כאילו נשקת את הפרוכת, כאילו נשקת את הארון קודש מעצמו. וזה אין בעיה. לכן, עד רבה ועד רבה. נעשה כאן. עכשיו יש עוד תשובה של מהרי קולון. מהרי קולון כותב שמנהגי קודש שבשמחת תורה נוהגים לעשות ריקודים, והיו שמים את הפרוכת, לוקחים אותה, מה היו עושים? היו מעלים את כל הילדים לתורה, לפעמים יש בן פורת יוסף 50-60 ילד, אז מעלים את כולם, בילד אחד הגדול שבהם, מברך, יש כאלה שכולם היו מברכים, אומנם יש דיון בזה בפוסקים, אם מותר, הוא מברך, והוא קורא אשר אמר, והם כולם איתו, ועליהם היו שמים פרוכת, יש היו שמים ציצית, לפעמים הציצית לא מספיקה, אז נגיד פרוכת כזו גדולה יכולה להכיל, אז הוא נשאל שם אם זה מותר, שוב, הרי אנחנו משתמשים בזה כאילו לשימוש אחר, הוא אומר כיוון שזה לצורך מצווה, אני לא משתמש בזה לשימוש אישי שלי, וגם אני עושה את זה לשם כבוד, הרי הפרוכת נתקנה בשביל כבוד, ואני למה עושה את זה היום ביום יום שמחת תורה? כבוד הספר תורה. נכון שבינתיים גם אנחנו מתכבדים כאן, שאנחנו עולים לתורה וכו', אבל אנחנו עושים את זה, כל זה לכבוד התורה, כיוון שזה לשם כבוד, אומר אין שום בעיה בזה. יש המלבים, ראיתי דבר היום, ראיתי דבר מדהים מאוד. הוא שואל, אהרון הכהן נפטר, והפטירה שלו מתוארת בתורה בדיוק. ובכמה מקומות התורה מזכירה את זה? הוא נפטר בראש חודש אב. אז כתוב, הגמרא אומרת, איך נפטר אהרון? משה רבנו, ציווה אותו הקדוש ברוך הוא, תיקח את אהרון ואת אלעזר, ותעלו להר, לאור ההר. עלו לאור ההר, וכל ישראל היו למטה, נשארו למטה, לא ידעו מכלום. ונפתחה שם המערה, נכנס, בא הקדוש ברוך הוא, הופיע שם, במערה. זה לקרוא את זה, זה ממש מרגש מאוד ומזעזע. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, תוריד לו את המצנפת, שים את זה על אלעזר. מוריד את המצנפת, שם על אלעזר. תוריד לו את המעיל, תוריד לו את הכותונת, שים את זה עליו. תוריד לו מכנסיים, משה רבן בעצמו עושה את זה. זה אחיו הגדול, 3 שנים גדול ממנו. מוריד לו, הוא מלביש אותו. ואהרון רואה את אלעזר בנו לבוש בבגדי הכהונה, שמח שמחה גדולה, ואז משכיב את אהרון על המיטה, את השמיטה, והקדוש ברוך הוא יורד ומנשק אותו בפיו. על פי, בימות שם אהרון, על פי השם. מה זה על פי? ברוך הוא שם את הפה שלו על הפה של אהרון, ומשה רבן באותו רגע התאווה לאותה פטירה. לכן הוא אומר לו, עלה להר נבו, כאשר מת אהרון אחיך, אתה התאבת על הפטירה. שואל המלבים, אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להבין. לא כתוב שם, לא היה תכריכים, משה רבנו לא לקח איתו תכריכים ולא כלום. מה, אהרון נקבר ערום? ומה, בשעה שהפשיטו את אהרון, הוא נשאר ערום? הוא אומר, הרי אנחנו את הארון קודש לא משאירים רגע בלי הפרוכת. אנחנו מכסים. הוא משיב תשובה מדהימה. המלבים זה רבנו מאיר לייבוס, בן משה. היה הרב של בוקרשט, לפני 150 שנה. ברומניה. הוא עיקרות, יודעים מאיפה? מעניין, הוא נולד באוקראינה, בקייב. הוא נולד שם, ונסע לרומניה, בגיל צעיר יחסית, והיה גדול הדור, הוא הרי חיבר פירוש על כל התנך, והיה גם בפסק, היה לו הרבה ספרים בפסק, והוא חזר בסוף ימיו לאיזה ביקור, לעיר מולדתו, נפטר שם וקבור שם. זאת אומרת, נולד ונקבר בקייב, והוא היה כל ימיו, היה ברומניה. זה מאוד מעניין. אז הוא כותב, הוא אומר, שעל כל בגד שהוריד משה רבנו, השכינה הורידה אור וחיסתה את אהרון. והאור של השכינה היה עוטף, כך הוא כותב, עוטף את אהרון, ואכן כתוב, היתן עליו את הכיתונת, כי יעלה על דעתך שנשבר ערום, אלא שלבש בגדי השכינה. הוא אומר, מכאן תדע כמה מעלת ה... הוא אומר, לכן אנחנו מברכים כל בוקר, מלביש ערומים. מה זה מלביש ערומים? אותה שאלה יש על אדם בחווה. הטיפשים, מה הם אומרים? לבוש אדם, לבוש חווה, יענו בלבגדים, חלילה וחס. מה זה כתוב? וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, מה קרה וידעו כי ערומים הם? קודם כל, אדם הראשון, רבותיי, אנחנו הבן בדעת, זה לא הגוף הזה שיש לנו היום. הרי הגמרא אומרת שהיה מסוף העולם ועד סופו. הוא היה ענק. אחר כך מעט אותו, הוא ירד ל-100 אמה, 50 מטר, שנאמר, ותשת עליי כפיך, מעטו, קדוש ברוך הוא. אבל אין הדברים כי פשטם, זה לא היה גוף כזה. הרי מה אנחנו עושים במוצאי שבת שאנחנו מסתכלים בציפורניים? למשוך את האור מקוטנות אור של אדם הראשון לכל השבוע. בשבת יש איזה אור שעוטף אותנו. לכן אנחנו צריכים להחליף בגדים לשבת. לא לובשים בגדים של חול בשבת. ולא בשבת בגדים של חול ולא בחול בגדים של שבת. לכל דבר יש לו את המיוחד שלו. עכשיו מה היה מאדם הראשון? קודם כל הגוף זה לא היה גוף כזה, היה קוטנות אור. האור לא היה אור גשמי, הוא היה צריך לחיות לנצח. לא אור שנשרט, ולא אור שנפצע, ולא גוף שיכול לשלוט בו איזה חולאים או חיידקים או מיקרובים, שום דבר. גוף נצחי. ועליו היה קוטנות אור מלמעלה. הוא וחווה. ברגע שהם אכלו מעץ הדעת, הקוטנות האלה הסתלקו מהם. והגוף הזה נהיה פתאום... ואז הם התחילו להתבייש. ראו שהם במצב כזה נורא. אז מה הם עשו? קודם תפרו על התאנה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עשה להם קוטנות. ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו קוטנות אור, וילבישם. ואלו רבי מאיר אצלו בספר תורה שלו היה כתוב, קוטנות אור, כי זה גם לא אור שאנחנו מבינים, זה קוטנות מיוחדות במינם. אז אומר המלבים, זה בדיוק מה שהיה עם אהרון הכהן, זה אותו דבר. עכשיו, יש מתי יהודה עייש, רבי יהודה עייש, זה פוסק גדול מפורסם, עוד לפני הרב חידה, לפני למעלה מ-300 שנה. הוא כותב שגם אז היו כאלה שהיו פורצים מנהגים, ממציאים מנהגים חדשים, לא רוצים לשים פרוכת. הוא אומר, דע שכל המשנה ידו על התחתונה, ונקרא פורץ גדר. פורץ גדר, חס ושלום, כתוב עליו, ישכן ונחש, שם יצילנו. והוא מביא שם את דברי הרמב"ן, נחמני והרעבד. הרמב"ן והרעבד כתבו, שאם אני למשל כעת קורא בחומש, ואני רואה טעות, חס ושלום, אות לא נכונה, אסור לי למחוק את האות בחומש עצמו, אלא אני מסמן, ובשוליים בגיליון, אני כותב. הרי זה היה חרם דרבנו גרשום. רבנו גרשום עשה 20 תקנות עם חרם. אחד מהם, שלא יתחתן אצל האשכנזים, שלא יישא איש שתי נשים. אחר כך הספרדים לא קיבלו את זה עליהם. הדבר השני, עשה רבנו גרשום, שלא תפתח מכתב, לא תקרא מכתב שאינו שייך לך. לכן יש כאלה היו כותבים על המכתב בחדרג. מה זה בחדרג? בחרם, דרבנו גרשום. ועוד חרם הוא עשה, שלא להדפיס ספר ללא גיליון. למה? יש טעות בספר, שלא יתקנו בגוף הספר, אז יש גיליון שוליים, שאני יכול לכתוב שם בצד. ככה עשה רבנו גרשום. אז אומר הרמב"ן, אסור לתקן בגוף הספר אלא בשוליים. והוא כותב לשון מאוד קשה, יד לספרים תקצץ. שמצילנו. אתה יודע את המעשה הנורא שהיה עם יהודי אחד, שהיה רבנו יוסף חיים מביא את זה. זה קרה באשכנז לפני קרוב ל-700 שנים. היה יהודי אחד שקיבל בירושה אחד מהשני, לא יודע, קנו, רכשו, ספר תורה שכתב עזרא הסופר. עזרא הסופר היה חבר של מרדכי היהודי, הוא היה באותה תקופה. הם היו אנשי הכנסת הגדולה, 120 איש, חגי, זכריה, מלאכי, מרדכי, יהושע כהן גדול, שמעון הצדיק היה הכי צעיר מהם. עכשיו הוא, עזרא הסופר, עליו השלום, כתב ספר תורה. וזה האיש, השאיר ספר תורה, שני בנים. עכשיו לו, כל אחד רוצה את הספר תורה, בא אחד הבנים, אמר, שמע, אני לוקח את הספר תורה לעצמי, כל הרכוש שאבא השאיר, בתים, זהב, כסף, פרדסים, אדמות, קרקעות, יש קרקעות בראשון, בקיסריה, איפה לא, כך, מיליונים, יכול להיות גם מיליארד, מה ש... כמעט התחרה עם הבבות של היום. בקיצור, נתן לו את הכל, ויתר על זה. וזה לקח רק את הספר תורה. איזה אחד רשע, שתרגז, אמר, מה זה משוגע? כל כך הרבה רכוש, כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה קרקעות, פרות, רפתות, לולי תרנגולות, מה אני אגיד לך? תרנגולי הודו בדוחיפת. הכל היה. מה זה טיפש שספר תורה אחד ככה עשה? אני אראה לו מה זה. בא בלן שבת, נכנס בית הכנסת, היה פרשת משפטים, פתח את הספר תורה, גרד אות אחת. והחזיר את הספר תורה למקום, והלך. זה היהודי הזה, באו ביום שבת, פותחים את הספר תורה, פרשת משפטים. ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברך את לחמך ואת ממך והסירותי מחלה מקרבך ועבדתם עין הוריד אותה פסול מיד הביאו ספר תורה אחר וזה האיש הזה נפל והתעלף ואיבד את ההכרה שלו שפכו עליו מים עוד פעם מאבד עוד פעם זה לקחו אותו הביתה במיטה כולו הרוג למה? די, מה? עכשיו הוא סופר אחר יכתוב עין זה לא ספר תורה של עזרא הסופר מה לעשות. קיצור, היה בעילפון מוחלט כל השבת. לא אחד, לא אחד לשים אפילו טיפת מים בפה. באמצע הלילה, בא עזרא הסופר בחלום אליו ואומר לו, קום! משה, קום! אומר לו, אני הייתי כעת בבית הכנסת, אני עזרא הסופר, ואני כתבתי את האות עין. בעצמי. וזה לך האות שהרשע הזה שהוריד את העין, אני הורדתי לו את העין והעין שלו נמצאת על השולחן במקום שהוא הוריד את האות עין. עין תחת עין. כמה יודע זה? לא מאמין. הוא מתחיל להרגיש טוב. ביקש שתייה, ביקש משהו לטעום. קחו אותי מהר לבית הכנסת. מה קרה? לבית הכנסת פותח את הארון קודש פותח את הספר תורה, רואה יש עין, אותו כתב, אותו עין, כל העיניים שיש, כל העינים, שיש שם, זה אותו דבר. אז הסופר כתב את זה בחזרה, הולך לשולחן, רואה עין של בן אדם, מקרה עין. זה מביא רבנו יוסף חיים. שהקדוש ברוך הוא עושה אותות ומופתים, לכן דברי קודש, לכן צריך להיזהר, חרם הקדמונים, שלא להגיע הספרים. אני אספר לכם מעשה נורא, היה תמיד חכם גדול בדור שעבר, אני לא אזכיר את שמו, מקובל, תמיד חכם עצום. לא שם לב למה שכתוב פה. התפיס ספרים נדירים מאוד, ביניהם זוהר מקדש מלך, ארבע כרכים, רבי שלום בוזגלו כתב פירוש מקדש מלך על הזוהר, והדרת מלך וכיסא מלך על התיקונים ועוד. ואחר כך התפיס ספר עץ חיים, והתפיס שער הכוונות, והתפיס ספרים של רבנו ארי, של רבי יוסף גיקיטליה, של רבנו מנחם מרקנטי. אני לא אגזים, קרוב ל-30 ספר. וכל כולו, והוא הגיע אותם אחד אחד, היה המון טעויות. אבל מה? בספר עצמו הוא, עם דיו, כתב, משל יש אות יוד, עשה את זה וב. עשה את זה, עשה למד. הוא עשה ככה. הוא תיקן. אבל לא מתקנים בגוף הספר, מתקנים בצד. עושים לוח של טעויות. הוא הביא את זה למורבי, מורבי עליו השלום ראה את זה, צעק עליו. אמר לו, איך עשית את זה? ואז הוא קיבל את ההערות. ידע שזה לטובתו. אבל מה קרה אחרי זה? לא עליכם, איבד את מאור עיניו. והוא בא למורבי ואמר לו שהוא יודע שהוא איבד את מאור עיניו בגלל שהוא נגע בספרים. אני שאלה לו קצת ראייה אולי של 7%, 8%, שככה, היה רואה צללים שלא להתעכל בקירות, אבל אחר כך הלך לבית עולמו. מה זה? להראות לך כמה צריך זהירות ואסור לשנות מנהגי ישראל. וכמה זה חשוב, דברי קודש, לשמור אותם ולתקן אותם כמו שצריך, ולא לשנות. ספר חסידים כותב, שעשה אחד ששינה מנהג הפיוטים, וחכם אחד העיר לו והוא לא שמע, ותוך 30 יום הלך לעולמו. שמעשה נורא עם המהריל, המהריל, אתה יודע מי זה היה? מהריל מולין, עליו השלום. המהריל. גדול רבני אשכנז, כל מנהגי האשכנזים זה לפי ספר מהריל. תראה הרמה בשולחן ערוך, כל מנהג של הרמה, בסוגריים, מעריל, מעריל, מעריל. המגן אברהם בלי סוף מביא את המעריל. המעריל היה גם כמריקנסבורג. פעם אחת בא אליו חכם אחד שמו הרבי אפרים. והם היו מאותה עיר, ויש להם איזה פיוט, פיוט שאומרים אותו בראש השנה. הפיוט נקרא אני המדבר, כך זה מתחיל, אני המדבר, וזה הולך חרוזים. אז הוא ראה שהגיע שם איזה חכם מאותה עיר, שמשפחת המחבר, הוא אמר, אני אגיד את הפיוט הזה. אמרו לו החכמים, לא, פה המנהג של המקום לא להגיד. אז הוא שתק, לא ענה להם, אז מה, המנהג לא להגיד, אני אגיד. הוא אמר את הפיוט הזה, ביום הכיפורים נפטרה ביתו. והוא עמד, והוא כותב את זה בספרו, במעריל. הוא עמד ליד כל הקהל ואמר שהיא נפטרה בגלל שהוא שינה את מנהג המקום. ולכן לא, צריך אדם מאוד זהירות, מאוד זהירות. תקנו לנו פרוכת, צריך פרוכת. הפרוכת זה צניעות, אז זה צניעות. שיהיה אחד הכי מפואר. הכי מפואר והכי יפה. אבל בלי פרוכת לא עושים. חייב להיות פרוכת. ככה הוא כותב בשוט המעריל. אחרי זה יש לנו עוד דבר אחד שצריך מאוד לשמור אותו. חזקיהו המלך. מזרעו הם היו שהזכרנו אותם, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. הרי דניאל הושלך לגוב העריות. חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש. והם היו נקראים סריסים בביתו של נבוכדנצר, היו משמשים אותו כל הזמן. והם היו הדוברים, משרד החוץ, משרד הפנים, משרד הביטחון, משרד התחבורה, משרד החינוך, האוצר, הכל בידיהם. הם היו נערים צעירים, תפתח את ספר דניאל, את הפרק הראשון, ותקרא עליהם את ההיסטוריה. והוא הוביל אותם עם שרשלאות של ברזל מירושלים, כי הוא ידע שהם בחורים מוצלחים, מצוינים, אין כמותם. הוא רצה נבוכדנצר כל הזמן להגדיל את ממלכתו, כמו אחשוורוש, מיודענו בימים הקרובים. אז הוא בקיצור הרשע הזה, עשה מה שעשה, והביא אותם אליו. אומרת הגמרא, מה קרה, למה נגזר עליהם להיות שם הסריסים בביתו של אחשוורוש, של נבוכדנצר? תשמעו מה הגמרא אומרת. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שאצל חזקיהו מלך יהודה, הוא הסבא של הסבא שלהם. בזמנו הגיע, היה בלעדן בן בלעדן מלך בבל. עוד לפני, הרבה שנים לפני נבוכדנצר, זה יותר מ-100 שנים לפני נבוכדנצר, לפני שנחרב בית המקדש. והוא שולח את נבוזרדן ואת האנשים שלו לביקור ממלכתי בירושלים. חזקיהו המלך שמח שמחה גדולה, היה שקט, בזמן חזקיהו לא היו מלחמות, לא מאבקים, לא... קיצור, שמח שמחה גדולה, חזקיהו המלך, מגיע שם, מגיעים השרים, כל השרים, והוא מראה להם את בית המלך. עשה להם תערוכה, הראה להם את כל הכלים היפים שיש לו, את הארמונות, המצורצאים. אחר כך מביא אותם לבית המקדש, כתוב בפסוק, והראו את כל בית נכותו. שם כתוב נכותו עם ה'. הגמרא שואלת, למה כתוב נכותו עם ה'? מה הוא הראה להם? שיבה הגמרא, שהוא פתח את הארון קודש, והראה להם ספר תורה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, שלח לו של הנביא ישעיה, אתה מראה לגויים את ספר התורה? אתה פותח ומראה להם ספר תורה? אתה לא יודע שזה צנוע? אתה לא יודע שארון קודש צריך להיות סגור, והספר תורה בפנים, ועליו יש פרוכת? ולכן צריך שיהיו לספר תורה שלושה כיסויים. זה כיסוי אחד, זה הפרוכת. הדלתות של ההיכל זה כיסוי שני. והנרתיק של הספר תורה זה כיסוי שלישי. חייב להיות שלושה. קדוש, קדוש, קדוש. שלוש פעמים קדוש. זה הסוף. אז אומר לו, אתה לא זה? אתה תדע, בימיך יהיה בסדר. אבל בגלל שאתה גילית להם את הספר תורה, אז מזרעו יהיו סריסים בבית מלך בבל. בספר חסידים כותב שם, שלכן צריך להיזהר, שלא להביא גויים, ולא להביא גויות להראות להם את הספר תורה, זה אסור. הוא מביא שם, שהיה מעשה באחד, השם מרחם, נאנס אחרי זה. הוא אומר, לכן נלמד מפה, רבי חיים פלאצ'י, צועק, והזמיר, היו להם, היה להם מנהג, ששמחת תורה, אז עושים שמחה גדולה. ומה היו עושים? פעם שמחת תורה הייתה שמחת תורה. מה היו עושים? מוצאים את כל הספרי תורה החוצה, ועושים להם, קוראים לזה? הפריון. עושים לזה איזה, כמו איזה סוכה יפה מכל מיני זה, קישוטים, וכל יום שמחת תורה, היו הספרי תורה מונחים שם בתוך המקום. ואפילו כתוב בהלכה שנשים היו באות אחר כך לנשק, אז מבקשים מהגברים לפנות את המקום, ונשים אחת אחת היו מנשקות ספר תורה אחרי ספר תורה. אז הרבי חיים פלאצ'י כותב, היו הרבה גויים וגויות רואים מה זה שמחת תורה יש ליהודים, באים לראות, אומר אסור להראות להם ספר תורה. תיזהר, אל תראה להם. למה? זה דבר שהוא קדוש. עכשיו תדעו שלגבי פרוכת, המון שאלות בהלכה, יש, זאת אומרת, יש בזה המון. למשל, יש אחת השאלות שדנים בזה, והרב איגרות משה, משה פיינשטיין דן. היו עושים פרוכת שני חלקים. אחד נפתח ימינה, להבדיל כמו וילון, ואחד שמאלה. והיו כותבים, נגיד, איזה שם או איזה פסוק, וחצי הפסוק, לא רק חצי פסוק, חצי מילה. אז באו לשאול אותו, האם מותר ביום שבת לפתוח את זה? למה? כאילו, נגיד, פה כתוב תורה, וכאן, באמצע נפתח, אז כאילו אני מוחק את המילה תורה, נהיה תו ורע פה, ואחר שאני מחבר, זה הופך להיות כאילו אני כותב בשבת. ומאיפה הביאו את זה? כי יש הלבוש כתב, אלה שכותבים על הדפי חודי הספרים, כאן שמים חותמת, או כותב את השם שלו. אז לנו זה מותר לעשות, זה לא כתב מתקיים, וזה הלבוש כתב שיזהר בשבת לא יפתח את זה. תראה, האשכנזים פחדים. איזה ספר יהיה כתוב, זה אם אתה רוצה ספר שאשכנזי לא יפתח אותו, תכתוב פה איזה, זה, הוא לא יפתח. אבל לנו זה מותר, למה? כל הפוסקים כתבו, מרן כתב, אתה פותח ואתה סוגר, אתה לא כתבתי ולא מחקתי, זה נשאר אותו דבר. אז גם כאן, האיגרות משה כותב, שכאן אין בעיה. זאת אומרת, מותר לפתוח ולסגור את ה... עכשיו יש גם שאלה, מנחת יצחק, חזקה בפרוכת. היה אחד שתרם פרוכת חדשה, בא הקודם, אומר, הלו, אני פה כבר שנתיים, שלוש, יש את הפרוכת שלי, והשקעתי בה הרבה כסף. מה פתאום, אתה זה, אני חזקה. אתה רוצה לך בית כנסת אחרת, לך מקום אחר, תבנה לך בית הכנסת. כתב מנחת יצחק, עושים תורנות, שבוע זה ושבוע זה. כמו בספרי תורה. גם עכשיו מה דיני ספרי תורה? דואגים שכל ספר תורה יצא בתורנות שלו לאותו שבוע. מרן רבי יוסף קארו נשאל על אלה שמציירים, פה ברוך השם לא ציירים, מציירים אריות. אריה מכאן ואריה מכאן, מעשה זה לא אריה אפילו, זה לא יודע, ספק, לא רוצה להגיד מה, בסדר, מסכן. עוד אריה כזה, והיה העולם כבר נחרב בזה אריה זה. ואמר נודע ביהודה, והוא מחזיק את לוחות הברית. מה העניין? אומר, אני הייתי מציע שהגבאים יחזיקו את לוחות הברית, ולא ייתנו לאריות להחזיק אותם. או יש כאלה ששמים למעלה, עושים אריות, יש בעיה, מרן כתב, אסור להשתחוות מול זה. לכן אם היית בבית הכנסת, ויש שם על הפרוכת מצוירים אריות, למה? כי זה דמות משמשי במרום, לא תעשו איתי לרבות משמשי במרום. במרום יש אריה שור נשר אדם במרכבה. אז בשוט אבקת אוכל כתב שלא לעשות כן. גם הרב חלקת יעקב כתב שיש כאלה שהיו קמים שם השם. אסור לעשות את זה. כל הדברים הללו, אדם יזהר, שלא ל... לא ל... זה. וזה, זה, אנחנו בעזרת השם. פלל השם לדבר. עכשיו נשאיר איזה שיר, לכבוד המאורה, כן? סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה, סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה, ליהודים, ליהודים הייתה אורה. בעיקר ליהודים, ליהודים הייתה אורה. היי, כן, 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 כן. לא, קומו לקרות, מה אתם עושים? חתנים, שמחת אהובי, שמחת ישראל, שמחת משיח, שמחת רבי שמעון. איי, נתננים במדבר, היה מפי חמרמר. ואמרתם כל לחי,
רבי שמעון בר יוחאי,
איש אלוהים קדוש הוא, אשרי רעת הוא, לב חכם יזכיר פיהו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל לחי,
רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי,
ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהיריון, מאור גלילה עליון, אדוננו בר יוחאי. וכל לחי, רבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טובתנו, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם כל אחד, שמחו נא, שמחו נא, בשמחת התורה, ישמחו אהובים, ישמחו ברוכים, ישמחו גדולים בשמחת התורה, שמחו נא,
שמחו נא בשמחת התורה.
היי היי יודו
היי, היי
יודו היי, היי היי יודו
היי, היי
יודו היי. ואהובים יודו היי, לא אתם עונים היי היי יודו היי, אהובים יודו
היי,
וברוכים יודו
היי,
וגדולים יודו היי, הדורים יודו
היי,
ותיקים יודו היי, וזכאים יודו
היי,
וחי חי יודו
היי,
וטהורים יודו
היי,
ישרים יודו חי, כהנים יודו
חי,
ולוויים יודו חי, ומלאכים יודו
חי,
ונשיאים יודו חי, הכורדים יודו
חי,
סמוכים יודו חי, וענבים יודו חי, בדויים יודו
חי,
צדיקים קדושים רבנים שלמים תמימים יודו חי, והעיראקים יודו
חי,
והלובים יודו חי, והתוניסאים יודו חי, והסורים יודו
חי.
סורים יהודים, אני לא התכוונתי הגויים, ימח שמם הגויים. מרדכי יודו
חי,
אסתר המלכה יודו
חי,
רחל אמנו יודו חי, רבי שמעון יודו
חי,
רבי עקיבא יודו חי, רבי מאיר יודו
חי,
רבי טרפון יודו
חי,
רבנו ארי יודו
חי,
רבן יוסף קארו יודו
חי,
כל הצדיקים יודו
חי,
בסודאי יודו
חי,
כל ישראל יודו
חי.
יאללה, כשם ששמחתם היום כך נשמח בקרוב בבית המקדש. חזקו ואמצו. אמן, אמן. מה איזה המלך?
Thank you. חזק וברוך למורנו הרב.
עוד רשע עכשיו, עוד פעם, מהתחלה.
חזק וברוך. טוב, לכבוד הפרוכת, לראות ספר תורה.
למה לי? אני נמצא
בתי מקום
עכשיו שרה מרד, חלו, רינה, בת אסתר ופן, הרוח, נפש, רוח ומשמה של המרוחמת אסתר, בת אסירה רוח השם, רחם וגן עדן והמשכבה נהיה שלום ומה שאנחנו נשכביתם ולפה ולכות תהם, לכות רות ישראל ושכבות למען תהן נעשה לכות וכן ירצון ורמי ושם וטוב תלים זרם ורשבה ורצה חרו